ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מעילה דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 12 שורות מראש העמוד, לחלופין שורה שלישית בשורות הרחבות. לפני שנתקדם לתוך המשנה, לפני תשומת ליבנו לשולי ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול, וזה בא להבליט רשימה של קורבנות לשייך בהן מעילה, ואיזו פעולות מוציאתן מידי מעילה. המשנה, כפי שאתם רואים, די ארוך, ממשיך עד ל-5-6 שורות מסוף העמוד. הרבה פרטים שנראה במשנה חוזרים על עצמן, ובכן יש להבין את הדברים בהתחלה, אז הם חוזרים על עצמם בהמשך. המשנה, עולת העוף מועלין במי שהוקדשה, שאדם קונה אותו ו מקדיש אותו בפה, מאז חל על עולת העוף איסור מעילה, אסור להנות הנאה פרטית ממנו. נמלקה הוכשרה להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה, ברגע שמולקים, דהיינו השחיטה המיוחדת של קורבן עוף על ידי מליקה שחותכים מאחורי צווארו את העוף, זה מכשיר אותו, מכין אותו להיות רגיש לפסול, על ידי כך שאדם שהוא טבול יום נוגע בו. טבול יום הוא אדם שהיה תמי ועוד לא הרב שמשו, לא שקע חמה, לפני כן הוא טובל במקווה, אז הזמן בין התפילה במקווה לשקיעת חמה, אותו אדם שהיה תמי מוגדר כטבול יום, והוא יכול לפסול קורבן אם מדובר בעולת העוף אחרי המליקה. וגם מחוסר כיפורים, אדם שהיה חייב מעבר לתומה שהיה בו וטהרתו על ידי טבילה, שקיעת חמה, צריך גם להביא קורבנות. יש כמה סוגי תומה כאלו, עד שהוא מביא את הקורבן ביום השמיני של טהרתו הוא מוגדר כמחוסר כיפורים, חסר כיפורים. כיפורים זה אהבת אותם קורבנות. הוא גם נחשב ברמה מסוימת של טומאה, אז הוא גם יפסול במגעו את הקורבן אם מדובר בעולת העוף אחרי מליקתו. וגם אם לא זורקים את האדם, אם לא בעולת העוף יש מיצוי דם, אם לא עושים אותו לפני הזמן, לפני שקיעה, אז הקורבן ייפסל בלינה, דהיינו אחרי המליקה. אז הוא יכול להיפסל על ידי לינה מצד אדמה, זה הדרך שמקיימים מתנות הדם בעולת העוף, מיצוי הדם, זה שמקריבים את הצוואר של העוף לקיר המזבח ולוחצים על הקורבן ובכך יצא דמו. אז הוא מקיים את המיצוי דם, חייבים עליו משום פיגול נותר ותמי. אז אם הוא עשה את המיצוי, או גם אם הוא עשה את המליקה במחשבה לעשות את הפעולה הזאת בחוץ לזמנו, ואם הוא יבוא לאכול ממנו עכשיו, הוא עובר על איסור אכילת פיגול. החלות של פיגול הוא חל, זאת אומרת העונש על אכילת הקורבן יהיה רק אחרי מיצוי הדם. וגם נותר, אם נשאר הקורבן מעבר לזמנו והוא אוכל מבשרו ותמי, ואם הוא תמי ואוכל את הקורבן הזה, הוא עובר על איסור תומה. כל האיסורים האלו חלים רק אם הוא גם מיצה את דמו. ומועלין בעד שתצא לבית הדשן, איסור מילה בעולת העוף מאחר אין בו שעה של היתר לכהנים. אז גם אחרי מתנות הדם שלו, עדיין נשאר בו איסור מילה זה, בניגוד לקורבנות שכהנים אוכלים אותם, יורד איסור מילה בשעה שיש היתר לכהנים. מה שכותב פה, לקראת סוף שורות הקצרות, ומלאים בה עד שתצא לבית הדשן, דכיוון דכולה קלים, מאחר שכולו נכנס לאש, ואין בה היתר לכהנים לעולם, מולין בה עד שתשרף כולה ותינטל מאפרה תרומת הדשן, תכתיב הרים את הדשן וכולי. ושוב, כיוון שנעשית מצוותו, אין מולין בו. אחרי השלב הזה שהפרישו תרומת הדשן, אנחנו נדבר קצת יותר על נושא הזה בהמשך, אבל ברחש שמגיעים לרגע הזה שכולו נשרף, והפרישו את תרומת הדשן מעל ה... מעל גבי המזבח, אז אפשר להגיד שאין כבר בו מעילה. עכשיו אנחנו התעכבנו לפרש דבר דבר כדי להכין את הבסיס להבנת המשך המשנה, שכבר לא נפרש אותם עוד פעם ועוד פעם. פרים הנשרפים, אוסרים הנשרפים, אנחנו ממשיכים במשנה, אלו קורבנות ש... הם, קודם כל הם קודשי קודשים, שניים, אין שום הנאה לכהנים מהם, ולכן אנחנו נראה עוד מעט שאיסור מילה נשאר בהם עד שמעבירים את האפר לבית הדשן, אותו מקום שצורפים שם האפר שהצטבר על גבי המזבח. ולכן יש לדעת שאותם קורבנות שהם פרים פרים לסורים הנסורים, זה כולל קורבנות כמו פר הלם, דבר של ציבור, פר ושעיר של יום הכיפורים ועוד. הם, מה אפשר לומר עליהם? מועלין בהן מי שהוקדשו, ברגע שהוא הקדיש אותם קורבנות חל איסור מעילה, נשחטו אז הוכשרו להיפסר בתבויום ומחוסר כיפורים ובדינה, הוזה דמן, חייבים עליהם משום פיגול, נותר וטמא, ומועלים בהן בבית הדשן עד שיותח הבשר, עד שהבשר נעשה אפר. אנחנו גם כאן נסתכל ברש"י בשורה ראשונה, בשורות הרחבות, הוזה דמן, אז תוספת דיבור המתחיל, הזאות דמן, הזאת הדם של הקורבנות האלו, הפרים והסירים הנשרפים, קובען לפיגול. אם חישב עליהן בשעת שחיטה, אם היה לו מחשבה פסולה, למשל, לזרוק את הדם על המזבח למוחרת, זה מעבר לזמנו, והוא חשב כך בשעת השחיטה, וכיוון דלת בו אתר לכהנים, מועלין בהן בבית הדשן במקום שריפתן, עד שיתח הבשר ממשיכה שהיא עד שיתעקל הבשר שנעשה איפר, דהיינו מצוותן. ברגע שמקיימים את המצווה שלהם ובהם מצוותן זה שריפתן, עד זה יש איסור מילה. אחרי שמקיימים את המצווה ששייך בהם, אין כבר מעילה. אנחנו נחזור למשנה. העולה, קורבן עולה, מועלין בה משהוקדשה, נשחטה, הוכשרה להיפסל בתבויום ובמחוסר כיפורים ובדינה. מי שנזרק דמה, זאת אומרת מתנות הדם של קורבן עולה על המזבח, כשמקיימים זריקת הדם, אז חל הדברים הבאים: חייבים עליהם משום פיגול, נותר וטמא, ואין מועלין בעורות. העורות של קורבן עולה, אחרי שמפשיטים את הקורבן העולה, נותנים את אותם לכהנים. ואז יש כאן, אחרי הזריקת הדם, מפשיטים את הקורבן ונותנים את האורות לכהנים. זה דבר שחל בהם היתר לכהנים, ומילא אין בו מעילה. אבל מועלים בבשר, כי בעולה לא אוכלים בבשר, זה לא מגיע להיתר כהנים, עד שתצא לבית הדשן. עד הנקודה הזאת שהוא נשרף, שזה מצוות עולה, עד אז יש בו מעילה. חטאת ואשם וזבחי שמי ציבור הם קודשי קודשים, אבל בשרם נאכל, אז מה עליהם? מועלים בהם מי שהוקדשו, נשחטו, הושכו להיפסל בתבויום ובמחוסר מבולינה, נזרק דמן, חייבים להם משום פיגור נותר ותמי, אין מועלים בבשר, כי בזריקת הדם הותר בשרן לכהנים. ברגע שאנחנו מגיעים להתר לכהנים, אז אין מילה. מילה היא איסור כל זמן שלא הותר לכהנים. אבל מועלים באימוריהם עד שיצאו לבית הדשן. בקורבנות האלו שמנינו, האימורים נצרבים על גבי המזבח, ואין היתר לכהנים לגבי האימורים. אז עד שמקיים מצוותן, היינו שריפתן, עד אז ימשיך איסור מעילה. שתי הלחם, אלו שתי כיכרות שמלווים את כבשי העצרת בחג השבועות, מועלים בהן מי שהוקדשו ואופים אותם, קרמו בתנור, נוצר קרום על הלחמים אלו בשעת אפייתן בתנור, הוכשרו להיפסל בתבויום ובמחוסר כיפורים ולשחוט עליהם את הזבח. הזבח היינו הקורבן המיוחד שבחג השבועות, שהם כבשי עצרת, כשני כבשים שמביאים בחג השבועות. אז ברגע שקרמו פניה, ניתן לשחוט הזבח עליהם. נזרק דמן של כבשים, אותם כבשי עצרת, חייבים עליהן, על הלחם, משום פיגול נותר ותמי. הכבשים, שחיטתן, הפעולות, העבודות שאדם שמבצעים על הכבשים, יש להם השלכה והשפעה על הלחם. לכן אם אדם למשל שוחט את הכבשים עם מחשבת פיגול, הלחם מתפגל. ואז לכן אנחנו אומרים פה שכשנזרק אדם של הכבשים, שזה סיום העבודה לגבי הקורבן עצמו, חייבים עליהם, על הלחם משום פיגול נותר ותמי, ואין בהן מעילה, כי הותר לכהנים. לחם הפנים, אלו 12 לחמים שיושבים משבת לשבת בבית המקדש על השולחן הזהב שבהיכל, מועלין בו מי שהוקדשה, קרם בתנור, הוכשר להיפסל בתבויום ובמחוסר כיפורים ולהסתדר על גבי השולחן. ברגע שהאפייה היא מגיעה לשלב הזה שנוצר קרום על הלחמים, אפשר גם לסדר אותם על השולחן שהיה בהיכל. קרבו הבזיחין, על השולחן עמד בנוסף ללחמים בזיחי לבונה. אותם שני בזיחין, גם מתייחסים אליהם כבזיחי לבונה, הכילו לבונה שהקטירו אותם על המזבח בשבת, והקטרת הבזיחין, הקטרת הלבונה, התיר הלחם הפנים לכהנים. אז המשנה אומרת שקרבו הבזיחין, חייבים עליו משום על הלחם, אם היה מחשבת פיגור בשעת הקטרת הבזיחין, אז מי שאוכל מהלחמים כעת, הוא יעבור על איסור אכילת פיגול, וגם נותר ותמי, ואין בו מילה, כי הגיעו להתר אכילת הכהנים. המנחות, מועלים בהן מי שהוקדשו, קידשו בכלי, כששמו את הסולת בכלי שרת, הוכשרו להיפסל בתבויום ובמחוסר כיפורים ובלינה. קרב הקומץ, הקטרת הקומץ של המנחה, זה מתיר את השיריים לכהנים. אז עכשיו חיים הקטירו את הקומץ עם מחשבה פסולה, חייבים עליו על השיריים, על אכילת של משום פיגור נותר ותמי, ואין מועלין בשיריים, כי איסור מילה ירד מאחר שהגיע להתר לכהנים. אבל מועלין בקומץ עד שיצא לבית הדשן. הרי הקומץ מצוותו בשריפה, לא אוכלים את הקומץ, אין היתר לכהנים בקומץ עצמו, אז נשאר עליו איסור מילה עד שזה מגיע לבית הדשן. איתמר, הנהנה מאפר תפוח שעל גבי המזבח, לפני שנתקדם יותר בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו: הנהנה מאפר שנמצא בתפוח. עכשיו בואו נסביר, התפוח הוא מצבור של אפר אחרי שהקורבנות הוקטרו במערכה, שאר גם הסבר, הזיזו את האפר משם ויצרו מין ערימה עגולה של אפר, הוא נקרא תפוח, וזה כמובן אחרי, וזה כתבנו פה שנמצא אותו אפר בתפוח השאר גם למזבח, מאחר שנלקחה משם תרומת הדשן. תרומת הדשן זה לקיחת כמות קטנה של אפר מתוך המערכה לפני שיוצרים את התפוח. אז אנחנו מדברים בשלב שאחרי שנלקח תרומת הדשן, אותו כמות מועטת של של אפר שמים בצידו של הכבש, ואחר כך מזיזים את האפר מהמערכה למצבור הזה שקוראים תפוח, שנוצר תפוח, נוצר מצבור של אפר. האם יש בו איסור מעילה? שוב פעם, איסור מעילה במי שנהנה מהאפר שנמצא בתפוח. אז יש כאן מחלוקת רב ורבי יוחנן. הגמרא, איתמר, הנהנה מאפר תפוח שעל גבי המזבח. ואני מדגיש עוד פעם, זה בשלב אחרי שנלקח, שהרימו תרומת הדשן מהמערכה ויצרו את התפוח, את המצבור של אפר על המזבח. אז מי שנהנה מזה, רב אמר אין מועלים בו, ורבי יוחנן אמר מועלים בו. לפני תרומת הדשן, כולי אלמא לא פליגי דמועלין בו. שהרי עדיין לא נעשה מצוותו. המצווה ששייכת לאפר לא בוצע אם מדובר בשלב מוקדם הזה, לפני תרומת הדשן. אגב, מצוות תרומת הדשן הוא יום יומי, מוקדם, סוף הלילה נקרא לזה, תחילת הבוקר, לוקחים את תרומת הדשן, את הדשן מהאפר מתוך המערכה, כמו שאמרנו מקודם, ושמים אותו על, על, על בצידו של הכבש. אז מי שנהנה מהאפר לפני תרומת הדשן, כולם לא פליגי דמועלין בו, היא עוד לא נעשית מצוותו, כי פליגי המחלוקת רב רבי יוחנן לאחר תרומת הדשן. רב אמר אין מועלין בו, הרי נעשה מצוותו, דיינו הרמת הדשן וסימתו על, על יד הכבש, זה המצווה ששייך לאפר. אם יקימו את המצווה, אז זהו, אין מעילה, אין שוב מעילה על שער האפר על המזבח. רבי יוחנן אמר כיוון דכתיב, מאחר שהתורה כותבת לגבי תרומת הדשן, כתוב ולבש הכהן מידו בד, ובהמשך כתוב ולבש בגדים אחרים כדי להוציא את הדשן מהמזבח למחוץ למחנה, ששם היה מקום מיועד לשפיכת כל האפר הזה שהיה על המזבח. לדבר הזה, לפעולה הזאת של הוצאת האפר מהמזבח למחוץ למחנה, יש ציווי שהכהן ילבש בגדים פחותים מהבגדי הכהונה הרגילים. אבל בזה שהתורה מקפידה על כך שבכל זאת הוא ילבש בגדים מיוחדים, כיוון דצריך לבגדי כהונה, למה להוצאת אפר התפוח בקדושתי, כי זה מראה שהאפר נשאר בקדושתו. כעת יש לנו משולשים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה קושיות על רב. תנן, מועלים בהן עד שתצא לבית הדשן. משמע שאף הפי שנתרמה תרומת הדשן, יש עדיין מעילה, כי המשנה אומרת שבא למשל בעולת העוף שזה קורבן שכולו נשרף, יש עדיין מעילה עד שמוצאים את האפר לבית הדשן שזה היה מחוץ למחנה. אז זה נגד רב, כי רב אמר שברגע שמקיימים השלב המוקדם יותר של תרומת הדשן כבר אין בו מילה, וכאן אנחנו רואים שאיסור מילה ממשיך עד הוצאה לבית הדשן שהיה מחוץ למחנה. קשיה לרב. אמר לך רב, רב אומר יש להבין את המשנה בצורה אחרת, אימה שתגיד או תבין שהאיסור מילה עד שתראה לבית הדשן, עד שהוא נראה שכעת אפשר להוציא את האפר לבית הדשן. וממתי זה? זה אחרי הרמת הדשן. זאת אומרת, איסור מילה עד הרמת הדשן, שבו אנחנו מגיעים לשלב שאפשר להגיד הוא נראה כעת להוציא את האפר לבית הדשן, אפר שער האפר לבית הדשן. זה כמו רב. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' מיטיבי, שוב פעם רואים משולש, עוד קושיה על רב. וכתוב וכולן שפקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר. מה זה וכולן? אז רש"י נותן את הרקע למקור הזה, והוא בשורה הראשונה נאמר ביחד וכולן שפקעו מעל גבי יוסף לא יחזיר, תקטני במתאים מסכת זבחים בפרק המזבח. ואלו אם עלו ירדו, יש מצבים שהעלו על המזבח דברים שצריכים להוריד אותם, בשר קודשי קודשים וכולי, הצמר, בשר אגב לא שייך למזבח, בשר של קודשי קודשים, מי שהעלה בכל זאת הבשר, מה עוד? הצמר שבראשי הכבשים, ושיער שבזקן התיישים, והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים בזמן שהן מחוברים. הדברים האלו הצמר שבראשי הכבש או שיער שבזקן הדשים וכו', הדברים האלו בזמן שהם מחוברים יעלו, שנאמר ופתיע הכהן את הכל המזבחה. אבל מה? פרשו, אם לפני שהוא העלה אותם למזבח השיער או העצמות נפרדו מהבשר, לא יעלו. הזכרתי בשר, זה במקרה של קורבן עולה שכן מקריבים את האיברים עם הבשר ועם העצמות, זה בזמן שהעצמות מחוברים, אבל אם העצמות והגידים האלו פרשו מלפני העלתן על המזבח לא יעלו. וכולן, וכאן רש"י מתייחס לציטוט שראינו בגמרא, וכולן, כל הדברים האלו שעלו לראש המזבח, למשל, עצמות שנפרדו, והוא בכל זאת העלה אותם על המזבח, ושוב פקעו מעל גבי המזבח, לא יחזיר, ואין בהן מעילה. אז אנחנו נחזור לגמרא, שורה ראשונה עוד פעם, וכולן שפקעו מעל גבי המזבח, לא יחזיר. וכן גחלת שפקעה מעל גבי המזבח, לא יחזיר. אנחנו נוסיף פה על פי רש"י, הגחלת לא מדובר בגחלת האמורים, אלא גחלת עצים שהיו חומר בעירה שהיה על גבי המזבח. עכשיו יש לדייק, ואנחנו נוסיף על פי גרסת השיטה המגובצת, מעל גבי המזבח הוא דלא יחזיר, זאת אומרת מהרצפה למעלה אין להחזיר, העל גבי המזבח יחזיר. דהיינו אם הדברים האלו כולל הגחלת זזה מהמקום שלו הצידה, אז תחזיר אותו למקומו. עכשיו רש"י מוסיף כאן, יש לנו בתוך הרש"י שתי כוכבים, שני כוכבים, ומשמע נמי, אני קורא מתוך רש"י, ומשמע נמי אפילו בגחלת שבתפוח מיירי, ואי אפשר שלא היו גחלים מעורבים באפר שצברו בתפוח, ואם נפלה גחלת מן התפוח לאש של מערכה ואחר כך פקעה הגחלת מן האש של מערכה לארץ, כלומר לרצפה, לא יחסיר ואין בה מילה. וממשיך רשי, ומן הארץ על גבי המזבח הוא דלא יחסיר, העל גבי המזבח, וזה העיקר שלנו, כגון שפקע מצד זה של המזבח לצד אחר של המזבח, יחזיר, ומדקדייקי, ומדקדייקינן דיחזיר, משמע, דמועלים בו, אפילו לאחר תומת הדשן, והיינו כרבי יוחנן, וקשיא לרב. אנחנו תיארנו מצב, נכון, על פי דיוקים שעשינו מתוך המקור הזה, אבל אנחנו רואים שגם אחרי תרומת הדשן עדיין יש בו, שייך בו מעילה באפר, ומכאן ממשיך הגמרא, שורה שלישית מראש העמוד, קראנו האגבי עם זה, יזיר בשלמה לרבי יוחנן ניחא. זה מסתדר עם שיטת רבי יוחנן, שהוא מחמיר בכל מה שקשור למעילה לגבי האפר שעל המזבח, גם לאחר תרומת הדשן. אבל לרב, אלא לרב קשיא. כפי שראינו ברשי, אנחנו מתארים מצב אחרי תרומת הדשן, בכל זאת שייך איסור מעילה, וזה נגד רב. אמר לך רב, שייני גחלת, דעית בי משאשה. המקור הזה מדבר על גחלת, שאם הוא נשאר על גבי מזבח רק כשהוא זז מקומו, יש להחזיר אותו למקומו על גבי מזבח. לגבי גחלת רב יודע, כי הוא דבר ממשי, ולכן יש בו מעילה גם לאחר תרומת הדשן. מה שאין כן, לגבי אפר, אין בו ממשות. לכן, אחרי תרומת הדשן אין בו מעילה. איקה דיאמר לה להך גיסה. כעת אנחנו בלשנה שנייה, באותו עניין. תשימו לב שכעת מופיע משולש הפוך, וזה מהווה קושיה על רבי יוחנן. אז עכשיו נמשיך בגמרא. איקה דיאמר לה להך גיסה. יש אומרים לכיוון הזה, כיוון הפוך. תאמה, למה מחזירין? משום גחלת. דעית בי משאשה. אמרנו שגחלת שירדה מעל גבי המזבח אז לא יחזיר. אבל דייקנו שאם הוא זז על המזבח עצמו ממקומו, הוא יצא נגיד מהתפוח, יש להחזיר אותו למקומו. למה? כי מדובר בגחלת שיש בו ממשות. האפר דלת בי משאשה. אפילו לגבי מזבח אין מועלים בו. אפילו אם היא על המזבח מצד זה לצד זה, כלומר דלא נפלה לרצפה, אין מחזירים אותו, כי אין בו חשיבות וממילא אין בו מעילה. אז עכשיו המסקנה הזאת שאפר שאין בו ממשות, אפילו שמדובר בראש המזבח, להזיז אותו ממקום למקום, כבר אין עניין בזה, וממילא אין בו מעילה, בשלמה לרב ניחא. זה מסתדר עם רב, דהיינו אחרי תרומת הדשן אין מעילה על האפר, אלא לרבי יוחנן קשיא. זה עדיין, זה קושיה על רבי יוחנן שאמר שגם אחר תרומת הדשן שייך מעילה על האפר גם כן. אמר לך רבי יוחנן, הוא עונה, הוא הדין אפילו אפר, גם לגבי האפר יש בו מעילה. והיינו תמה דקטני גחלת, והסיבה שהמקור הדגישה גחלת, הקעתי להשמין, הדבר הבא הוא רצה להשמיע, ואפילו גחלת, דעית בה משאשה, כי פקע מעל גבי המזבח, כשהגחלת נפלה לרצפה, לא יחזיר, למרות שמדובר בדבר שיש בו ממשות. אבל אין להסיק מכאן שלגבי האפר, בזמן שהוא על גבי המזבח, שאין עניין בו, כי זה לא נכון, טוען רבי יוחנן. וגבי אפר יש בו מעילה עד שמוצאים את האפר למקום הדשן מחוץ למחנה. הנושא הבא, וציינו את זה בשוליים עימות, מחלוקת לוי ורב בעניין תשלום של הקרן וחומש דמעילה על שנהנה א' מבשר קודשי קודשים לפני זריקה, ב' ומאימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים. לרב, התשלום הזה שאדם חייב לשלם יתלו לנדבה, דיינו לקנות קורבנות עולה לציבור. ללוי לקטורת, קונים משקיעים את הכספים אלו לקניית הקטורת. הגמרא, איתמר, הנהנה מבשר קודשי קודשים לפני זריקת דמים ואימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, שבשני הדברים אלו יש מעילה, מה שמשותף להם אין בהם היתר לכהנים. בשר קודשי קודשים לפני זריקת הדמים עוד לא הגיע להיתר כהנים, אז יש בו מעילה. אימורי קודשים קלים לעולם לא נהנים מהם, אז גם עליהם, אך אם כשמדובר בקודשי קלים, קודשים קלים, כידוע אין בהתחלה מעילה על קודשים קלים, אבל אחר זריקת הדמים האימורים שייך בהם איסור מעילה. מה לגבי התשלום? כל אדם שעובר איסור מעילה חייב, בנוסף להבאת קורבן אשם מעילות, הוא גם צריך לפצות בתשלום קרן וחומש על השווי של ההנאה שהוא הפיק מהדבר. אז רב אמר, מה שנהנה יפלו לנדבה, אותו תשלום קרן וחומש יהיה לשם נדבה, דהיינו קונים קורבנות עולה שמקריבים אותם בזמן שהמזבח אינו בפעילות. ולוי אמר, יביא דבר שכולו למזבח. אחר כך נראה שמדובר פה בקטורת. תניה קבעתי דלוי, אנחנו רואים ברייתות, אנחנו הבלטנו עם סימון שדומה להר גש. תניה קבעתי, אנחנו נראה דלוי ואחר כך דרב. אז ברייתה שמסיית לשיטת דלוי, תניה קבעתי דלוי, מעילה זו הקרן וחומש בגלל שאדם נהנה מן הקודשים, להיכן הולכת? אז התשובה, זה כינוי לתלמיד חכם הלמדים לפני חכמים. לפי רש"י זה לוי עצמו, הוא מכונה בכינוי הלמדים לפני חכמים. אומרים, יביא דבר שכולו למזבח. מה הניעו ומה זה? קטורת. תניה קבעתי דרב. אנחנו נהיה כאן ברייתא יותר ארוכה ממה שלמדנו עכשיו. באמצע הברייתא, הנושא שלנו, הנהנה מקודשי קודשים לפני זריקת דמים ואימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, יופיע. אז אנחנו נראה איך הברייתא הבאה מסייעת לרב. מה כתוב כאן? הנהנה מדמי חטאת. לפני שנתקדם, רק רציתי להזכיר עוד פעם, עיקר הסיבה שהגמרא מביאה את המקור זה בגלל מה שנקרא עוד כמה שורות. אז עם ההקדמה הזאת, בכל אופן נלמד את המקור במלואו. אז כתוב פה, מי שנהנה מדמי חטאת ומדמי אשם, אדם הפריש כסף כדי לקנות קורבנות האלו והוא נהנה מהכסף, זאת אומרת הוא לקח חלק מהכספים אלו לצרכים אישיים, קשה לו כדין. וגם עכשיו, אם נודע לו עד שלא קרבה חטאתו, אם הוא עוד לא הקריב את הקורבן חטאת שלו, הוא צריך לקנות עדיין קורבן חטאת, אז יוסיף ויביא חטאתו, ועד שלא קרבה שמו, אם נודע לו שהוא עשה שלא כדין נהנה מהכספים, ויש אמנם יש יתרה מהכספים הישנים שהוא הקדיש לקורבנות האלו, ועכשיו הוא צריך לשלם את הקרן וחומש ממה שהוא כן נהנה, אז אם הוא נודע לו לפני הקבעת האשם, יוסיף יביא אשמו, יוסיף את הקרן וחומש הזה לכספים שנשארו ויביא קורבן אשם. עכשיו מקרה אחר, כבר קרב כבר קריב חטאתו, אם נודע לו אחרי שהוא כבר הקריב את הקורבן חטאת. יש כאן מחלוקת רשי ותוספות על ההבנת המקרה הזה. בכל אופן כתוב שאם כבר קרב חטאתו, מה הוא יעשה עם הכספים האלו שהוא חייב הקרן וחומש? ילכו לים המלח. זה לגבי הקורבן חטאת, כבר קרב השמור והוא צריך עכשיו לשלם את הקרן וחומש על ההנאה שהוא הפיק ממקצת הכספים הקודמים, אבל מה, בינתיים כבר הקריבו את הקורבן השם, יפלו לנדבה. הכספים האלו, הקרן וחומש, יקנה מהם קורבן עולה לשם נדבה. רשי בדיבור מתחיל באמצע שורות הרחבות, אם כבר קרבה חטאתו, עד שלא נודע לו שמעל, ושוב נודע לו, יוליך חי קרן וחומש לים המלח. דילו לא קרבה חטאתו, עדיין היה מוסיף חי קרן וחומש על דמי חטאתו, הנח דפיישי, הוא היה מוסיף על הכספים שנשארו ממה שהופרש לקורבן חטאת, והם מוסיף את קרן וחומש לקנות קורבן חטאת. אז הוא מביא בהן חטאת שמינה, אבל אשתה תנודע לו, על נודע לו שהוא נהנה שלא כדין מכספים שהיו מוקדשים לקורבן חטאת, אבל מה, נודע לו לאחר שקרבה חטאתו, הנחמאות דקרן וחומש היה צריך להוסיף על דמי חטאת, כיוון דקרבה חטאתו, אבל הוא כחטאת שכיפרו בעליה. ומה הדין? דלמיתה, אז בדרך כלל חטאת שאדם הפריש ונאבד, והוא בינתיים הקריב קורבן חטאת אחר, מצא את הראשון, אז זה חטאת שכיפרו בעליה, מה הדין? דלמיתה אז לה. והמעות, המעות אצלנו פה בדוגמה הנוכחי הם המקביל למקרה הזה, שמדובר באדם שכבר הקריב חטאתו ויש לו כאן מעות שהיה יכול להוסיף לקנות בהם קורבן חטאת אבל לא עשה כך, ילכו לים המלח, דהיינו במקום מיטה, הליכת מעות לים המלח זה כמו מיטה של בעל חי. נחזור לביתה, וכאן הגענו לנקודה העיקרי, הנהנה מקודשי קודשים לפני זריקת דמים ואימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, מה שנהנה יפלו לנדבה. זה כמו רב, כל קורבנות המזבח למזבח, מי שנהנה מקורבנות ששייכים להקבה למזבח, אז התשלום הוא יהיה למזבח לקנות קורבנות לנדבה ויקריבו אותם על המזבח. קורבנות קודשי ברק הבית לברק הבית, מה שהבן אדם הקדיש לצורך ברק הבית והוא נהנה מהם, אז התשלום של הקרן וחומש יהיה לבדק הבית. קורבנות ציבור לנדבת ציבור, אם אדם נהנה מקורבנות ציבור אז הכסף ייפול מה? לנדבת ציבור. ורשי כותב לשופרות, שופרות הם היו כלים שהכילו מעות שעמדו לצורך בית המקדש. ורשי כותב בקיצור, כותב בסוף עמוד לנדבת ציבור לשופרות. הגוף הקשיא, אנחנו נתמקד פה בברייתא שקראנו ומוצאים בתוכו קושיה, סתירה פנימי. כתוב עד שלא קרבה חטאתו יוסיף ויביא חטאתו, מי שקרבה חטאתו, קורבן חטאת זה דוגמה לקורבנות מזבח, אז יש לנו קרן וחומש שהוא צריך לשלם, מי שכבר הקריב חטאתו, ילכו לים המלח. וקטני כל קורבנות המזבח למזבח. ולא שנה דאיכפור בעלים, ולא שנה אחד לא איכפור. אנחנו כבכבנו, ולא שנה דאיכפור בעלים, כי בנקודה הזאת יש מה שנראה כסתירה. גם אם כבר התקפלו הבעלים, הסיפה של הברייתא אומרת שהתשלום יהיה לנדבה. מקודם היה נשמע שהתשלום ילך לים המלח, כי כבר התקפלו הבעלים. בעלים שכבר, אדם שחטאת שכיפרו בעלי, אמרנו הולך לים המלח. הגמרא עונה, הרישא שדיברה על כך שהמעות ילכו לים המלח, רבי שמעון היא. דאמר, כל חטאת שכיפרו בעליה, תמות. זה מסתדר עם שיטת רבי שמעון, שכל מצב של אדם שהתכפר בקורבן חטאת אחר, מה ששייך לקורבן חטאת הראשון, המקורי, אם מדובר בבהמה, תמות, אם מדובר בכספים שנשארו, ילכו לים המלח. אנחנו ממשיכים לדף יוד עמוד א'. וסיפה רבנה, סיפה שאמרה שלמרות שהתקפרו הבעלים, המעות אינן לים המלח, אלא למזבח, זה עליבא דרבנן. רש"י, שורה שנייה מראש, עמוד דף י' עמוד א', כותב, וסיפא דאמר כל קורבנות מזבח למזבח, ואף אגב דאיכפרו בעלים. רבנן היא דאמרי, אין חטאת מתה, המושג הזה של חטאות המתות, לפי הרבנן, אלא אותה שעבדה ונמצאת לאחר כפרה, רק המקרה הזה. שאדם הפריש קורבן לשם חטאת, נאבד, הפריש אחרת והקריב את האחרת, ונמצאת הראשונה, אז גם הרבנן יודו מתה. אבל המקרה שלנו, שאדם שנהנה מכספים שהוקדשו לצורך קורבן חטאת, לא קשור לזה. ולכן נלכו לנדבה. אמר רב גביע מבית קטין לרב אשי, אחי, אמר רבי רישא רבי שמעון, וסיפא רבנן. הוא נתן אותו תשובה לקושיה שהעלינו מקודם. אמר אולה, הכל מודים, הכל מודים זה כולל רב ורבי יוחנן, שהם חלקו ליעיל בעניין מי שנהנה מאפר התפוח, מה שראינו בדף ת' עמוד א'. הכל מודים שאם נהנה מבשר קודשי קודשים שנטמא, ומאימורי קודשים קלים לאחר שהעלן, במקרים האלו, במקרה של האימורים, אפשר לומר כבר נעשה מצוותן. מבחינת הבשר קודשי קודשים שנטמא, הדבר הזה אינו שייך לאף אחד. דהיינו, כהנים לא יאכלו אותו, ואיך אומרים, אין מה לעשות איתם, ובככה הנאה שאדם הפיק מהם לא היה, לא גרם הפסד למישהו, ומי שנהנה מהדברים האלו הוא פטור. עכשיו רש"י, שאם נהנה מקודשי קודשים שנמאו אפילו קודם זריקה, ומאימורי קודשים קלים לאחר שלן על גבי המזבח, אפילו קודם שנעשו אפר אבל משלה בהן האור, האור האש תפס בהם, זה פטור ממעילה. זה המימרה של אולה. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא פשיטה, פשוט שהוא פטור. מי כמפסיד, הוא לא גרם הפסד לאף אחד, אז למה הייתי חושב שיש בו איזו מעילה, שיש איסור, יש עבירה של מילה שמחייב את תשלום קרן וחומש? הרי הוא שנהנה לא הפסיד אף אחד. הגמרא עונה, מהו דתימה? בלי המימרה הזאת של אולה הייתי חושב אחרת. בשר קודשי קודשים שנטמא אית לי מצוות שריפה לכהנים. הם לא לגמרי מחוץ לתמונה. נכון, הבשר נטמא, אבל יש עדיין מצווה לקיים בהם, דהיינו לשרוף את הבשר הזה. הכהנים אמורים לשרוף אותו. אני בא ונהנה מהם. זה היה מקום לחשוב שיש עדיין מעילה. אימורי קודשים קלים, עיקר מצווה להפוכי בצינורה. אימורי קודשים קלים, מה עושים איתם? מעלים אותם על המזבח וצריכים לדאוג לכך שהם יישרפו ויהפכו לאפר. אז עד אז יש עניין להפוך את האימורים האלו בתוך האש כדי שישרפו יותר מהר. זה הכוונה להפוך את בצינור. צינור זה כלי שבו הופכים את הבשר, כאן האימורים. אז יש מצווה כזאת להפוך את בצינור. אז מאחר שקיים המצוות האלו, היה מקום לחשוב שיש בהם איסור מילה, מי שבא ונהנה מהם. כמש מלן דלא, זה מה שאולה מלמד, שאין בהן איסור מילה, לכן הוא אמר פטור מעילה. אנחנו נראה את ההסבר שאמרנו ברשי עצמו, מהו דתימה כותב רשי, קודשי קודשים שנימו אקתי עדיין אית להו מקצת קדושה, דברו שריפה בקודש, הם צריכים לשרף בקודש כשאר פסולי דקודש. זה הדין בקורבנות שנפסלו, שורפים אותם בבית המקדש. ואימורי קודשים קדים נמי שהעלם אקתי אית בהו מצווה להפוכי בצינור כדי שיהיו נשרפים לגמרי ולחייב בהם משום מעילה. אז בא אולה ואומר שאין. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבא, דאמר מור, יש לנו חץ לתת עמוד ב', כבר קרובה חטאת, מי שנהנה מכספים שהוקדשו לקניית קורבן חטאת, והוא נהנה ממקצת הכספים האלו לצורך אישי, ובינתיים כבר הקריב חטאת. מה הוא עושה עם התשלום, הפיצוי, בגלל שהוא מעל הקרן וחומש? ילכו לים המלח. זה מה שאמרנו מקודם. הני מילי דאתיידה לי, שנודע לבן אדם שמעל קמי כפרה, קודם ש... הקריב חטאתו, נודע לו, והיה יכול לצרף התשלום על דמי חטאתו, ולא נחשב כמפריש לאיבוד, כמפריש לשם ים המלח. אבל לאחר כפרה, אם נודע לו על ה... העבירה שהוא השתמש במקצת המאות האלו, אבל נודע לו על כך אחר כפרה, אז במקרה כזה לא היה אפשרות לצרף את הכספים שהוא חייב לקניית חטאת. יפלו לנדבה, וכלומר ולא לים המלח. מה הייתה, למה במקרה כזה שנודע לו לאחר שהקריב את החטאת רק אז נודע לו שמעל, למה לא הולכים לים המלח? תשובה, אין מפרישים מתחילה לאיבוד. כשהוא מפריש את התשלום לצורך את הקרן וחומש בגלל המעילה, אם אנחנו היינו אומרים הוא בן אדם שכבר התכפר, אז לכן ילכו לים המלח, זה יוצר מצב שהוא מפריש מתחילה, בתחילת הפרשת הכספים לשם פיצוי, לשם תשלום, מפריש אותם לאיבוד, לשם ים המלח. זה לא עושים. ורשי כותב בשורות הרחבות, אנחנו נתחיל בשורה שלישית מתחת לגמרא, הני מילי, מה שנאמר ילכו לים המלח, דתיידלי דמעל קמי כפרה, קודם שקרבה חטאתו. וכיוון דהבי לי להוסיף אלו המאות קרן וחומש על דמי חטאתו, דכי יפריש אשתה לקרן וחומש במקרה הזה שהוא נודע לו לפני כפרה על שמעל כשהוא מפריש את הכספים לא הפרישו לעיבוד אלא היה יכול להקריבם עם החטאת ושיירינו הוו כאבו. אז במקרה כזה המעות האלו הם כחטאת שכיפרו בעליה ולכן ויכול ים המלח. כי שוב פעם בואו נתמקד בנקודה העיקרית, הכספים האלו היה פוטנציאל, אמנם הוא לא מימש את זה, אבל היה פוטנציאל שהכספים האלו יצטרפו לקניית קורבן חטאת. אבל נודע לו שמעל לאחר כפרה, לאחר שקרבה חטאתו, הני קרן וחומש יפריש עכשיו, אינו מביא מהן שוב חטאתו שכבר כיפרו הבעלים. ואם ילכו לים המלח אביין לאיבוד, ואמרנו שאין מפרישים מתחילה לאיבוד אלא ייפולו לנדבה, ואין מפרישים תחילה לאיבוד, כלומר על מנת שילכו לים המלח, ולכך ייפלו לנדבה לקנות קורבנות עולה. עד כאן שיעורנו להיום.